מצוין, יאללה בוא נתחיל. טוב, אז היום זה ההתחלה של ספר המצוות. מה שיהיה היום זה הקדמה קצרה לספר המצוות, מה זה בגדול והקדמה למה יהיה בשיעור, ונתחיל כבר היום את מצווה א', מצווה א' מתוך המצוות עשה. אז קודם כל, מה המטרה של הלימוד שלנו? המטרה של הלימוד שלנו בעצם לעבור לראות כמה שיותר מצוות, מן הסתם בקצרה, אבל על כל מצווה לנסות להבין מה שאפשר להבין, ולא רק כל מצווה בפני עצמה, אלא גם קשרים במצוות, קבוצות של מצוות, ואם אפשר גם אז הקשר בין מצווה ספציפית לשם מצוות שיש לנו בתורה, לכלל המצוות. איך בנוי ספר המצוות שעליו אנחנו, על פיו אנחנו נלמד? ספר המצוות הוא של הרמב״ם, הרמב״ם כתב את ספר המצוות שלנו אחרי פירוש המשנה, שזה החיבור הראשון שלו, ולפני משנה תורה. זה לא רק הסדר, אלא זה גם קשור. הרמב״ם כותב, יש לכם פה בנקודות על הלוח, הרמב״ם גם כותב בהקדמות שלו, שחלק מהסיבה של כתיבת ספר המצוות, זה היה לקראת משנה התורה. משנה תורה זה היה התכנון שלו לכתוב ספר שמקיף את הכל, את כל התורה כולה, את כל פרטי ההלכות, על פי ההלכה, כל מה שיש, וכהכנה לזה הוא כותב את ספר המצוות. איך זה ההכנה? הרמב״ם אומר שני דברים שהם בעצם ההכנה לקראת משנה התורה. דבר אחד נשמע קצת טכני, אבל הוא אומר צריך לספור את כל המצוות, כדי שכאשר הוא יכתוב את משנה התורה, הוא לא יפספס מצוות, אז יש לו רשימה של הכל, ואז כשהוא בא לפתוח את הספר, אז לא איזה מצווה תשמט לו והוא ישכח אותה, ולא ייתן לה מקום בחיבור, ולכן הוא צריך לסדר את כל המצוות ברשימה, ואז הוא יכול שהחיבור שלו יקיף את הכל. דבר שני, חוץ מהעניין הזה של להקיף את הכל, זה סידור. הרמב״ם הוא מאוד מאוד מסודר, והסדר של המצוות שבמשנה תורה הוא לא לפי סדר ההופעה בתורה, הוא לא לפי סדר היום ביום יום, אני אומר שעכשיו יצטרף לנו מלאכי, שלום מלאכי, ברוך הבא. הסדר המצוות במשנה תורה הוא לא על פי הסדר ההופעה בתורה, הוא לא על פי, הוא לא כמו השולחן ערוך, שזה על פי סדר היום, מהבוקר עד הלילה, עד השבת, עד סוף החיים וכו', אלא הרמב"ם מסדר את המצוות שלו לפי עניינים, לפי נושאים, ולכן יש לו נושא מהותי, ספר מדע, שם את כל ענייני המדע, שזה ידיעות וכו', שם את הכל שם. יש לו ספר שעוסק באהבה, נדבר על זה, אז שם שם את כל המצוות שקשורות לאהבה, וככה סדר את הכל. כדי שהרמב"ם במשנה תורה יוכל לסדר את הכל לפי המיקום המהותי מבחינת העניין, כלומר שהמצוות יהיו מחולקות לפי המהות שלהם, לפי קשר עקרוני, מחנה משותף עקרוני, ולא לפי סדר אקראי או מזדמן, אז הרמב״ם לפני כן כתב את ספר המצוות, שבעצם שם הוא דן וסידר את המצוות לפי העניין שלהם, לא רק לפי בפועל, ולא רק לפי איפה זה מופיע בתורה, אלא לפי הנושא שלהם, ולכן שם ביחד כל מיני מצוות מאותו נושא, שם אותם ביחד. כמו שאתם רואים כאן אצלנו בסעיף ד', ברור שהסדר אינו אקראי, פרטי הסידור אינם לגמרי ברורים, ואינם זהים לסדר כתיבתם במשנה תורה. כלומר, למרות שהרמב"ם אומר שספר המצוות הוא כן נכתב כמעין הקדמה למשנה תורה, יש עדיין הבדלים. כמובן שיש שיגידו שההבדלים זה, או באופן טכני, לפני כן חשב א', הגיע למשנה תורה, חשב ב'. יכול להיות שזה יכול להסביר את חלק מההבדלים, אבל זה לא רק זה. כנראה שיש גם הבדל עקרוני בסוג החיבור בין משנה תורה לבין ספר המצוות, וכך יוצא, שלמרות שהם כן מסודרות בסדר המצוות, זה לא בדיוק חופף לסדר שבהם הם מובאים במשנה תורה. יש כמובן דיונים מה הסדר בדיוק, ננסה תוך כדי המעבר על המצוות השונות, לנסות להבין בגדול מה הסדר, כלומר מה שם בהתחלה, מה הקבוצות של מצוות, ולפי זה נמשיך הלאה. ושוב, כשרואים מצוות לפי קבוצה, זה לא רק עוזר לזכור אותם, זה בעצם אמירה מה המהות שלהם, מה העניין שלהם. אז בעצם הסידור הזה, הוא גם מראה איך הרמב"ם מבין מה הקשר בין המצוות השונות, איך כל אחת קשורה לאחרות. נקודה אחרונה, נקודה ה', אנחנו לא נדון בזה המון, אבל כן צריך לדעת את זה, כי זה ההקשר של הספר. ספר המצוות עוסק בראש ובראשונה במניין המצוות, לספור מצוות לתרי"ג. בזה הוא עוסק. לא רק בזה הוא עוסק, אלא הרמב״ם כותב גם בהקדמה וגם תוך כדי, הרמב״ם מאוד מאוד לא אהב את ספרי המצוות שלפניו, הוא מביא כדוגמה את ספרו של בהג, המניין המצוות של בהג, וכל אלה שהלכו אחריו, כל הנים שהלכו אחריו, הוא, לא, הוא מבקר אותם מאוד, והוא לא מקבל את הרבה מהנחות יסוד שלהם, ולכן הרבה מהספר נכתב לעומתם, קצת לעומתי. ודאי אחרי ההתחלה של השורשים, שלא ניגע בו היום, מקווה שנגיע אליו, אבל היום לא ניגע בשורשים, אבל גם מצוות עצמם, הן נאמרות, הרבה מהם הם ביחס לבהג, או ביחס לספרים שלפניו, שהוא חולק עליהם, הם מנו מצווה של דתו אין למנות, ולהפך, מצווה שצריך למנות, הם לא מנו. וככה זה יוצא, שבעצם הרמב״ם אמר, אני אכתוב ספר מצוות, אני לא מקבל את הספר שלפניי, שזה הספר של בהג, חולק עליו, הרמב״ן בהשגות שלו, הספר המצוות, הרבה פעמים בא להגן על בהג. הוא אומר, הרמב״ם דחה אותו בשתי ידיים, אבל אני אסביר מה ההיגיון שלו, וככה מתרץ. הרמב״ן כדרכו, וזה מעניין, הוא גם משמש כמליץ יושר עבור בהג, אז הוא מתרץ איך בהג יסביר, אבל גם הוא אומר את דעתו. לפעמים, בסוף, לפעמים הוא מודה לרמב״ם בכלל, הוא אומר משהו אחר מכולם, אבל הוא גם מתרץ את בהג, שלא יחשבו שבהג אמר שטויות, ואין לו הבנה, מסביר אותו, אחרי שמסביר אותו, אומר גם מה דעתו בעניין, ולכן ההשגות של הרמב״ן, הם גם הגנה על הבהג, אבל גם לגוף העניין, אומרת דברו. זה הרקע. שאלה מתבקשת שיש בכל פעם שעוסקים בספר המצוות, זה למה נפקא מינה? מה אכפת לנו, איזה מצווה מונים, איזה מצווה לא מונים, זו שאלה טובה, טובה מאוד, לא נעסוק בה המון היום, אבל רק נאמר עליה מילה, הרמב״ן אומר את זה באחת ההשגות שלו, הוא אומר, בכל השס שיש ויכוחים על מצוות, ויש הדינים מה נימד מאיפה, אז אומרים, מי שלומד מפסוק זה, מה יעשה פסוק אחר? כאילו יש לו פסוק מיותר, וכן להפך. בכל השס לא מצאנו שהקשו מי שמוריד מצווה אחת, איזה מצווה ישים במקום, כדי ישים לתרייג. לא רואים את זה. כלומר, בסוגיות אין איזה נקודה שצריך להגיע לתרייג, ומי שמוריד את מצוות, לא יודע מה, צריך עושים כנגדה מצווה אחרת. ולכן זה נראה...
זה מנחות שבת, לא במצוות, נכון?
מנחות שבת בוודאי שכן, נכון.
למנחות שיש...
נכון, שם זה נכון. שם מי שמוריד פה צריך להוסיף שם, היא נכון. אבל בתרי"ג מצוות לא מצאנו בש"ס עיסוק שמי שהוריד פה צריך להוסיף שם, מי שריבה פה צריך להוריד שם, לא מצאנו את זה. אז מה כן, מה שורש העניין, זה שאלה טובה. זה נראה שאצל הרמב״ם יש איזה הנחת יסוד, כנראה גם בהג, הנחת יסוד משותפת לשניהם, שעוד לפני השאלה הלכתית, איזה מצווה מחייבת ובאיזה רמה ומה פתאי המצווה, הרמב״ם סבור, על פי חז"ל, שאמרו שיש תרי"ג מצוות, שצריך שלמצוות יהיה איזשהו סכום כללי, צריך שיהיה גוף של מצוות, שזה כל התורה כולה, לא ברמה שאין משהו שלא כתוב שם, יש הלכות שהן לא בלי מצוות, ויש מצוות קצרות מאוד, ויש הלכות שאין להן בכלל מצווה, אבל עדיין יש איזשהו שורש של תרי"ג מצוות, שאפשר לעמוד עליהם, והם כתובים בפסוקים, די בפירוש, הוא עוסק בזה בשורשים, ומי שמחזיק בהם, מחזיק בתורה, כלומר מבין את העניין כולו. ולכן חשוב מאוד לרמב״ם להעמיד את עניין המצוות בצורה מסודרת, עוד לפני השאלה האם יש הבדל הלכתי בין בהג לבין מישהו אחר לבין וכו'. עד כאן כולם איתי? מצוין. אז עכשיו בואו נעבור פשוט למצווה א', עשה. העשה זה מחולק לעשה ולא תעשה, נתחיל בעשה, המצווה הראשונה. אז הנה מקור אחד שלפנינו. אז אני קורא, ואתה תתחיל לזכור מצווה, מצווה בעזרת שדי, המצווה הראשונה היא הציווי, אשר ציוונו להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, והוא אמרו יתברך, אנוכי השם אלוקיך. כבר עמדו על זה הרבה מהמפרשים בכל מיני מקומות, כשהרמב"ם אומר שיש שם עילה וסיבה, שם זה לא מקום. שם זה בתרגום אלינו, זה כמו להגיד באנגלית, there is, יש שם. אבל זה לא מקום, אלא זה יש, זה הכוונה. אגב, הספר המצוות נכתב בערבית, אבל גם בספרים של הרמב"ם שנכתבו בעברית, הוא עדיין אומר את הלשון הזאת, יש שם. ככה הוא היה מדבר, זה הכוונה. לא שיש במקום מסוים, אלא שיש, ישנו, יש עילה וסיבה, והוא אמרו יתברך, אנוכי השם אלוקיך. עכשיו, אז הפסוק ברור, אנוכי השם אלוקיך, זה המקור למצווה להאמין האלוהות, הרמב"ם עכשיו ממשיך להסביר מניין הוא יודע שזה נחשב מצווה, כי הרי הוא עוסק בעניין המצוות, אז הנה ההוכחה. ובסוף גמר מכות, סוף המסכת מכות, אמרו, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, מה היא קראה, איך יודעים שזה תרי"ג? תורה ציווה לנו משה, כלומר מניין תורה. והקשו על זה ואמרו תורה בגימטריה, הכי הווי, שיט 111 הווי. תורה בגימטריה זה לא תרי"ג, זה תריה, זה 611, עשר שתיים. ועל זה הגמרא עונה, והייתה התשובה, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמעום. כלומר, משה אמר תורה מצוות, 611, ועוד שתי מצוות נאמרו מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה. הנה כבר יתבהר לך, כי אנוכי השם, השם מכלל 600 ב-13 מצוות, והוא ציווי באמונה כמו שביאר. אז ההוכחה, לכאורה הוכחה פשוטה וברורה, שאנוכי השם אלוקיך נחשב מצווה, זה הגמרא במכות, וזו הגמרא שהיא גם המקור לכל נושא המניין תרי"ג. אז אותו מקור שאומר שיש תרי"ג מצוות, אומר לכאורה בפירוש, שאנוכי השם אלוקיך זו מצווה. הוכחה ברורה, זה מה שהרמב"ם אומר, נסיים כאן. עכשיו, חוץ מכמובן ההוכחה מאיפה בגמרא, השאלה שלכאורה פה מתבקשת, והרמב"ם פה לא עוסק בה בכלל, זה לא הקושייה הלמדנית, מי אמר שזה נחשב מצווה, אלא מה המשמעות שזה מצווה. אז מה אם זה מצווה? כלומר, מה שמקשים, מה זה לצוות על האמונה? מי שמאמין, אז הוא מאמין. מי שלא מאמין, אז מה? תגיד לו, תאמין זה יעזור, תצווה עליו זה יעזור. זה, לכאורה זה לא מתחבר. מה המשמעות של לצוות על האמונה? זו שאלה שהרבה דנים בה, גם היום וגם בפרשנים. השאלה ברורה? מצוין. אז בעצם השאלה היא, מה מהות המצווה? מה היא באה להגיד? מה מצווה בזה? נניח שיש הוכחה מהש"ס שזה מצווה, נניח. מה זה אומר שזה מצווה? למה לא תגיד שזה סוג של הצהרה, סוג של הקדמה, שעליה הכל עומד, אבל לא מצווה, זה סוג של נחת יסוד. כמו שבחוזה, כותבים בהתחלה, הועיל ופלוני רוצה להזכיר לאלמוני, אז וכו' וכו'. אז זה לא המצווה, זה לא אומרים מה לעשות, זה הנחת יסוד. בהנחה שהשם הוציא אותנו ממצרים, אז וכולי. אז מה המצווה כאן? אז מה שנעשה עכשיו, נראה שהרמב"ן כבר דן בזה, ובעצם הוא מסביר כך את דעת הבהג, עוד שנייה נראה. הבהג בספר המצוות שלו לא הזכיר את אנוכי השם אלוקיך כמצווה, הרמב"ן עכשיו יסביר אותו. אז תראו, ניסינו במקור 2, פסקות הרמב"ן, אמרו, זה בדילוגים, כלומר זה לא כל הרמב"ן, זה כמה שורות. אמרו במחילתא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה נאמר, לפי שהוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, מה זה אומר, מה הקשר פה בין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לבין אנוכי השם אלוקיך? מה הקשר? משל למלך שנכנס למדינה, מדינה עיר, הכוונה. אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזרות. עבדיו, כלומר, הוא בא עם הפמליה שלו, אז אומרים לו, המשרתים, גזור עליהם גזרות, אתה המלך, תגיד להם מה לעשות. אמר להם לב, שיקבלו מלכותי, אגזור עליהם גזרות. שאם מלכותי אינם מקבלים, גזרותיי יהיה מקיימים. כלומר, אין משמעות, כל טוב, אין משמעות לגזור גזרות בלי שהעם, בלי שבני המדינה מקבלים מעצם את העול. ולכן, קודם כל, הציבור, העיר הזאת, יקבלו לעצם את המלך, אחרי שימליכו אותו, אחרי זה ייתן להם גזרות, אבל ככה סתם זה לא מתחיל בכלל. כך אמר מקום לישראל, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אני הוא שקיבלתם עליכם מלכותי במצרים, נכון? הרי מה הפסוק? אני השם אלוקיך, שהוצאתיכם מארץ מצרים. אני הוא שקיבלתם עליכם מלכותי במצרים, אמרו הן. עכשיו אומר להם השם, כשם שקיבלתם מלכותי, קבלו גזרותיי, לא יהיה לך. מהמדרש הזה, מה נראה? נראה שאנוכי השם אלוקיך זה ההקדמה, זה קבלו מלכותי, אתם זוכרים שבמצרים קיבלתם אותי, ברגע שהם אומרים, הן, קיבלנו אותך, מצוין, לא יהיה לך, זה כבר המצוות. אפשר להבין מכאן שמה המצווה הראשונה לפי המדרש הזה, זה לא מתחיל באנוכי השם אלוקיך, אלא המצווה מתחילה בלא יהיה לך, זה הגזרות כבר. והרמב"ן אומר את זה בפירוש, ואני קורא עוד טיפה, ואני אראה מדעתו, שלבעל ההלכות, שאין מניין תרי"ג מצוות, אלא גזרותיו יתעלה, שגזר עלינו לעשות, או מנענו שלא נעשה. אבל האמונה במציאותו יתעלה, שהודיע אותה אלינו באותות ובמופתים, ובגילוי השכינה, לעינינו, הוא העיקר והשורש, שממנו נולדו מצוות, לא יימנה בחשבונן. כלומר, למה הבהג לא מנע את אנוכי השם אלוקיך כמצווה? כי זה לא מצווה, זה השורש להכל. אחרי זה, יש מקום למצוות, אבל זה עצמו לא מצווה. זה לפני, זה הקדמה. והוא, מאמר חכמים, אמרו לו, גזור עליהם גזרות, אמר להם, לאו, כשיקבלו מלכותי, אגזור עליהם גזרות. עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו, והמצוות, הנגזרות מאיתו ידלה עניין אחר. יש פה שני דברים, קבלת המלכות, אחרי זה יש מקום למצוות. ועוד, כי אין הפרש בין הדיבור הזה ובין מה שאמר, התברך בצדוק המידות, אני השם אלוקיכם, אשר רוצאתי אתכם מלך מצרים, והוא רוצה לומר, הואיל וקיבלתם מלכותי מצאת מצרים, קבלו גזרותיי. אז עד כאן הרמב"ן הסביר את הבהג. הבהג לא מנע את אנוכי השם אלוקיך כמצווה. למה? כי זה לא מצווה. זה השורש, זה הנחת יסוד. אם זה לא קיים, אין כלום. אם מקבלים את מלכותו במצרים, כמו שעם ישראל קיבל במצרים ובמעמד הסיני, אם קיבלתם, עכשיו תקשיבו מה שלומר, לא יהיה לך וכו' וכו', תרי"ג מצוות. אבל זה עצמו לא מצווה. זה ההנחת יסוד, זה השורש להכל. עד כאן ברור? מצוין. אם זה ברור, אז עכשיו השאלה הבאה צריכה להיות, אז מה אומר הרמב״ם? עכשיו אפשר לענות הרמב״ם בצורה פשוטה, לרמב״ם יש גמרא. הגמרא אמרה שאנוכי זה מצווה, נגמר. אבל זה לא מספיק. ודאי לא למצווה כמו זאת, שהיא המצווה שבה הרמב״ם פתח את המצוות שלו, כלומר, לפי הרמב״ם זו המצווה הכי חשובה. אז זה שיש ראייה מהגמרא, זה טוב, אבל זה לא מסביר את הבקושייה המהותית, אבל מה המצווה כאן? מה העניין? למה שורש שהוא כולל הכל, נמנע כעוד מצווה בשורה ולא כעיקר של הכל? אז בעצם השאלה כאן זה מה נגיד בדעת הרמב״ם, מה המצווה עצמה ומה העניין שלה. ברור? תבח שמו. אז עכשיו נקרא עוד קצת מהרמב"ן. הרמב"ן, אחרי שמתרץ את הבהג, אומר את דעתו. ודעתו קרובה לרמב"ם. זה מעניין, הרמב"ן הוא זה מיוחד מאוד. כלומר, הוא מאוד מאוד חשוב לו שהקורא לא יחשוב שהבהג לא הבין כלום, ולכן הוא טורח ליישב את בהג ולהגיד את ההיגיון שלו והכל. אחרי הכל, אומר את דעתו. במקרה הזה, מאוד דומה לרמב"ם. אז מה דעת הרמב"ן? הרמב"ן הזה, מי ששם לב, הוא לא במצווה הזאת, הוא מצווה ה' בלא תעשה, אבל עדיין נוגע באותה נקודה, והרמב"ן אצלנו מפנה לרמב"ן שם, אז בעצם זה אותו עניין. אז בואו נראה מה דעת הרמב"ן, מה המצווה כאן. גם כאן הרמב"ן נעזר במשל, כמו הסיפור הקודם, שימו לב למשל ומה הוא בא להגיד. והטוב בעיניי בזה העניין, כולו. שנמנה אנוכי השם אלוקיך מצווה, כמאמר הרב, כמו הרמב"ם. הרב כמובן זה הרב קוק, אבל פה זה הרמב״ם. ויש לי ראייה בזה, מדברי חכמים אמרו במחילתא, מפני מה לא נאמרו עשרת הדיברות מתחילת התורה? למה לא פתחנו ישר בעשרת הדיברות? קצת דומה למדרש של רבי יצחק, מפני מה התורה לא פתחה ישר בחודש הזה לכם. אז פה שואלים, למה לא התורה לא נפתחה באנוכי השם אלוקיך? משלו משל למה הדבר דומה? לאחד שנכנס למדינה, דומה מאוד למשל הקודם, אמר להם, אמלוך עליכם. מגיע מישהו למדינה, ואמר, אני אהיה המלך שלכם. עכשיו תראו מה המשל. דומה לאחד שנכנס למדינה. לא כתוב מלך. כי הוא אחד שהגיע. כל עוד שהוא סתם בא, לא יודעים מי הוא. אחד הגיע, אומר, אני המלך שלכם. אמרו לו, כלום עשית לנו שתמלוך עלינו? אתה לא עשית כלום. מי אתה בכלל? למה שתהיה המלך שלנו? או בעברית של היום, למה מי אתה? מה פתאום שתהיה המלך? מה עשה? בנה להם החומה, הכניס להם אמת המים, עשה להם מלחמות, אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו, הן והן. ברגע שעשה את העבודה, קצת טרח, קצת זה, כן, אתה תהיה המלך שלנו, כך הוציא המקום את ישראל ממצרים, קרא להם את הים, הוריד להם את המן, העלה להם את הבאר, הגיז להם את הסלב, עשה להם מלחמת המלאק, אמר להם, הם לא אוכל לכם, אמרו לו, הן והן. כלומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה את העבודה, טרח בשבילם, דאג להם, עכשיו הציע להם, רוצים שאני אהיה מלך שלכם, אמרו לו, כן. עכשיו הוא אומר, רבי אומר, לא הודיע שבחן של ישראל, שבממד כולה לפני הסיני, לקבל את התורה, ישבו כולם לב אחד, לקבל את הדברים לב אחד, לקבל מלכות של מים בשמחה. עד כאן מדרש שמביא הרמב"ן, שהרמב"ן בא להגיד מכאן שיש מצווה שאנוכי השם אלוקיך. עוד לא ברור למה זה מצווה, כלומר עד עכשיו זה נראה כמו המשל הקודם, שיש קבלו מלכותי, אחרי שקבלו מלכותי, אחרי זה יש מצוות. עוד לא עכשיו, אז איפה המצווה כאן? ממשיך הרמב"ן, הרי שבערו פעמים הרבה כי דיבור אנוכי הוא קבלת מלכותו, כלומר האמונה באלוהות. ואומרם שקיבלתם עליכם במצרים, הוא לומר שכבר ימינו באלוהות במצרים. מאמרו, וימין העם, ונאמר עוד, וימין בשם ובמשה. והאמונה היא, יזכירם עתה, וקיבלו אותה עליהם, ואמרו עליה הן הן. והוא שהאמינו וקיבלו עליהם להחזיק באמונה שיש אלוה נמצא, והוא אל מוציאה ממצרים. כלומר, החפץ המחדש והיכול. אם כן, הדבר ברור הוא שדיבור הראשון ראוי למנותו מצווה הראשונה, והיא המצווה... והיא המצווה להאמין בעיקר. כלומר, הרמב"ן מביא את המדרש הארוך הזה, שאומר, כמו שאותו אחד בא ולא הפכו אותו להיות מלך, עד שהוא לא עשה בשלם עבודה, עד שהוא לא בנה להם חומה, עמת מים, עשה מלחמות, גם הקדוש ברוך הוא, עד שלא הוציא ממצרים, נתן להם את המן, עשה מלחמת עמלק, רק אז קיבלו אותו למלכות. וכל זה הרמב"ן בא להגיד, כדי להסביר מה המצווה, כמו הרמב"ם. עכשיו, לכאורה, בקריאה פחות מהירה כמו שקראנו, עדיין לא ברור מה הרמב"ן תירץ. מסכימים? כלומר, המדרש הזה, הוא בפני עצמו מובן. למה זה מסביר את המקום של מצוות אנוכי השם אלוקיך? מה המצווה כאן? לכאורה זה הנחת יסוד, קיבלתם מלכותי, מעכשיו מתחילים המצוות. מסכימים עם השאלה כאן? מצוין. עכשיו, ענו על זה עוד מפרשי הרמב״ם, שבעצם הסבירו את הרמב״ן, ובעצם זה לא רק הרמב״ן, ההסבר הזה גם עומד טוב לרמב״ם, כי הרמב״ן כאן מודל הרמב״ם, הם בעצם באותה שיטה. אז אומר פה עמיית אסתר, ומאמר המחילתא שנראה משם שאין קבלת מלכות בכלל הגזרות, זהו קודם שיקבלו עליהם למלך. אבל אחר קבלתם למלך, הרי מצווה היא להאמין במלכות. ובעצם, כשנדייק, זה גם מה שהרמב"ן אומר. כלומר, אומר הרמב"ן, הרמב"ן מודה שבפעם הראשונה, כלומר, במעמד הר סיני, או אפילו לפני כן, כשהקדוש ברוך הוא הציע לעם ישראל את התורה, והציע, תקבלו את מלכותי, הם אמרו כן, כאן זה לא מצווה, כאן זה הצעה, והם עם ישראל נענה. זה לא היה מצווה שם. ממתי זה נהיה מצווה? מכאן והלאה. כלומר, מאחרי שפעם אחת עם ישראל קיבל את המצווה, קיבל את האמונה, קיבל את התורה, קיבל את כל העניין הזה, מעכשיו והלאה, המצווה היא, תחזיקו באמונה הזאת, בהשם, הלאה והלאה. כמו בלשון המגד אסתר, אבל אחר קבלתם למלך, הרי מצווה היא להאמין במלכות. המשל פה מאוד יפה עם המלכות, הוא גם מאוד הגיוני. יש הבדל עקרוני, האמת זה גם קשור ליום העצמאות, אבל לא התכוונתי לזה, אבל יש הבדל עקרוני בין הפעם הראשונה שעם נהיה עצמאי בן חורין, לבין ההמשך. בפעם הראשונה זה יש מאין, זה בא מהעם, והם עושים את זה, והם לא היו חייבים לעשות את זה, כי לא היה להם מרות משום עם אחר, והם עשו את זה וזה מצוין. מהרגע שכבר פעם אחת ציבור מסוים, חברה מסוימת, קיבלה על עצמה את עול מלכות, מכאן ולאה זה ממשיך הלאה, וזה כבר חובה להחזיק במלכות, לתמוך, מיסים כל אחד וענייניו, כלומר מיסים צבא והכל, אבל זה כבר לא בחירה כל פעם מחדש, אלא מכאן זה כבר חובה. החובה היא, עם ישראל מצטווה, להחזיק באמונה בהשם, מכאן ועד בכלל. זה המצווה כאן. כלומר, באמת זה נכון, יכול להיות שאפילו הרמב"ם יודע שבזמן מעמד הר סיני, אנוכי לא היה ממש מצווה, אלא היה סוג של הנקודה שחותמת את הברית, שעם ישראל קיבל את הברית, הקדוש ברוך הוא הסכים, וזה היה חתום. אז זה לא היה מצווה, זה היה רשות, הם קיבלו זה על עצמם. משם והלאה, זה נהיה חובה, והחובה היא, המצווה היא, שאותו עיקרון יסוד, שחושו של כל התורה כולה, שנעביר אותו ונלמד אותו מדור לדור, ונעביר אותו הלאה והלאה. ופשוט זה מה שהרמב"ן בא להגיד. ברור? יש מישהו שאלה על זה? קושיה? מענה? אוקיי, אז בוא נניח שהכל טוב. מצוין. אז בעצם זה, זה ההסבר של הרמב"ן, שבעצם הוא מיישב גם את הרמב"ם. כלומר, באמת, לעם ישראל, לדורות, זה כן מצווה. זה כן מצווה, כי מהרגע שהברית נחתמה, אז זה מצווה לדור, מדור לדור, ללבן וללמוד את הנושאים של האמונה, כדי שהם יישארו בדעתנו, בדעת האומה שלנו מכאן והלאה. ולהבא, זה קצת כמו, שוב, זה משל שאמרו אותו הרבה, אבל זה קשור ל... ברגע שמשהו קרה, אבל יש לך מצווה לדאוג שזה יעבור הלאה. כלומר, ביום שאמרו אנוכי השם אלוקיך, כל מי שנכח שם היה במצרים, ראה את הניסים, ראה את הכל. זה מה שהיה שם, כולם ראו את זה. המצווה שלהם, שזה יעבור הלאה, ולכן בסוף התורה, יש בו דיבור שונה, כלומר, אתם ראיתם כמיני השמיים, אבל מה תעשו, תעבירו את זה גם לדור הבא, כל אחד ילמד הלאה וידאג שאותה אמונה שהייתה אז נוכחת לגמרי, תעבור מדור לדור ותמשיך עד אלינו ועד בכלל. זו המצווה. בסדר? עכשיו שימו לב, יש פה כמה דגשים מעניינים לגבי המצווה הזאת, וזה קשור גם למשל. הרמב"ם אומר, אנוכי השם אלוקיך, מה המצווה? אני שנייה חוזר למעלה במקורות. המצווה היא, הנה, להאמין באלוהות, האלוהות והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות והוא אמור להתעלה, אנוכי השם אלוקיך. איך עילה וסיבה לכל הנמצאות מופיע במילים, אנוכי השם אלוקיך? מה הקשר? מבין את השאלה? לפני שנענה לפי הרמב״ם, מה הקשר? זה לא רק שאלה על אנוכי השם אלוקיך, זה שאלה גם על כל הפסוק. הרי מה הפסוק אומר? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הפסוק. איך מכאן, או מגיע הרמב״ם, והרמב״ן מודה לזה, למצווה שנאמין שהוא סיבה, פועל כל הנמצאות. שהוא סיבה להכל, והוא ברא את הכל. מה החיבור? לכאורה הפסוק הזה, הוא לא מדבר. עכשיו, אני חושב שעמית הררת חושב על זה, שזה מאוד דומה לכוזרי, נכון? כי הרי הכוזרי, הרי על זה בונה את העניין, שלמה התורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, למה לא אשר בראת השמיים ואת הארץ? אז גם בלי השאלה, למה לא אחרת, איך הפסוק כפי שהוא מביא למה שאומר הרמב״ם, שפועל כל הנמצאות. לפני שנענה על דעת, לפי הרמב״ם, העניין הזה, אפשר ללמוד מפה משהו מעניין לפי הרמב״ן שהבאנו. הרי אם אנחנו זוכרים מהכוזרי, מה הכוזרי אומר? למה שאול תתך אמרת מצרים? כי ההוצאה ממצרים היא ההוכחה, היא מה שראינו בעיניים, היא הראייה או הראייה, היא ההוכחה שלנו לתורה. כלומר, התורה מתחילה, מה ראית בעיניים? ראית שיש לנו מצרים, ולכן וכו'. כלומר, הם מתחילים משהו שראית, לא מתחילים מסיפור ארטילאי, מה היה פעם, אף אחד לא ראה את זה, אלא נקודת ההשקה עם עם ישראל, זה מה ראית בעיניים, מזה האמונה נבנית, אחר כך תאמין לי גם לשאר, אבל מתחיל ממה שראית בעיניים. כי אין דברי הכוזרי האלה, גם דברי הרמב"ן, אבל טיפה שונים, לא להגיד שזה מחלוקת, אבל זה דגש שונה. אפשר להגיד שאשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה בא להסביר מה ההוכחה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מדבר באוויר, אלא מדבר על גבי מה שראית. ראית בעיניים שהוצאתיך ממצרים, ולכן קבל את מצוותיי, לא יהיה לך וכו'. הרמב"ן אומר עוד נקודה, המדרש השני שהמביא הרמב"ן, זה לא עניין רק של להוכיח שראית בעיניים, שזה מצווה, שזה נס, זה לא רק זה, אלא זה גם עניין של קשר. הקדוש ברוך הוא לא רק בא, אומר, אני השם אלוקיך בגלל שראיתם שזה אני, יש לכם הוכחה מופתית, ולכן אתם אנוסים על פי הדיבור, קבלו את מצוותיי. זה לא רק זה, אלא בפועל דאגתי לכם. אנחנו קשורים, היינו ביחד במצרים, הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, כלומר, אתה היית במקום מאוד קשה, נורא, הכי גרוע שהיה אי פעם, אז לפחות, אז יש בחוצי אותך. הקשר הזה, אז, אוקיי, אז עכשיו אנחנו קשורים, זה לא רק הוכחה משפטית, כאילו, בגלל שפועיל וראית שאני צודק, תחתום כאן. לא, זה בגלל שעברנו ביחד, אז יש בחוצי העביר אותנו במצרים, את הקור הברזל ואת הסיפור שהיה שם, בגלל זה קבלו, וזה דומה למדרש שמביא הרמב"ן, כי זה אומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא בנה לנו חומה, הביא אמת מים, עשה מלחמות, עכשיו יש להם ישראל מוטיבציה ועניין, אוקיי, אז עכשיו תהיה המלך שלנו. זה לא רק הוכחה משפטית שהוא הכי חזק, לא, הוא דאג לנו, הוא רוצה אותנו למקום הכי גרוע, והיא למקום טוב. ככה יוצא לפי הרמב"ן, זה ברור? מצוין. אז זה לפי הרמב"ן. מה להגיד לפי הרמב"ם? אז לפי הרמב"ם, קודם כל אפשר להגיד כמה דברים. אפשר להגיד, אשר יוצאתי לך מלך מצרים, עדיין, גם, ודאי שהרמב"ן והכוזרי צודקים, שזה ההוכחה, וזה גם הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אבל ההוצאה ממצרים היא גם מוכיחה שהקדוש ברוך הוא עילה וסיבה לכל הנמצאות. כלומר, את מכות מצרים, 10 המכות, ואת קריעת ים סוף, עם ישראל ראה ונוכח בעיניו שהקדוש ברוך הוא בורא השמיים והארץ, והוא עילה את כל הנמצאות. כלומר, הוא שולט במציאות בכל רמה ורובד, ככה שהוא הסיבה של הכל. אז עדיין זה קשור, האותה ממצרים היא עדיין קשורה לזה שעדיין כהוכחה, שזה שבוך הוא העילה של הכל והסיבה של הכל, ולכן עדיין זה קשור. מניח שתסכימו שזה לא הכל, כלומר, גם אם זה ודאי נכון, מה שאמרנו בדעת הרמב״ם, ודאי שיש פה גם עוד כיוון של, כלומר, ולכן זה לא בכך מחלוקת, זה יותר דגש, אבל ודאי שגם בדעת הרמב״ם הוא אמת, כלומר, כשאומרים, מבית עבדים, זה לא רק בא להגיד הוכחה, ראיתם שזה שבוך הוא שולט בטבע. לא, זה הוציא אתכם מהזיפת הכי גדול שיש. בוודאי שזה גם חלק מהעניין. זה לגבי זה. בזמן שנותר, אז נגיד עוד נקודה אחת לגבי דעת הרמב״ם. משום מה, באוילם יש, כאילו אומרים, מקובל לומר, שלדעת הרמב״ם, ההוכחה לאמונה היא הוכחה שכלתנית טהורה לגמרי. לא הסיפור ההיסטורי של עם ישראל, אלא משהו אחר. לא נעריך בזה, רק נביא את המקור הרלוונטי, זה לא נכון. כלומר, הרמב"ם ודאי סובר שיש גם הוכחות שכליות נבדלות, טהורות, לאמונה ולהכל, והוא מעריך בזה בהרבה מהספרים שלו, אבל זה לא רק זה. הרמב"ם כותב בפירוש, במשנה התורה, שהעוגן החזק והיציב לאמונה, זה ההוכחה ההיסטורית, שעם ישראל ראה עינינו ולא זר, את מעמד הסיני, כולנו בבת אחת וכולי, אז רק נביא את זה כדי שנהיה על זה, אז... ופה בהמשך העמוד שלנו, המקור הזה נמצא מקור מספר 7, רמב"ם מחוד יסודי התורה פרק ח', אז נקריא את זה, ושוב, למיטב הבנתי והכרתי, אין מי שחולק על זה בראשונים, ממה שצריך לבדוק, יש ראשונים שאומרים שחוץ מההוכחה הזאת שהתורה אמרה, שעם ישראל ראה כולו בעיניו את מעמד הר סיני והעביר את זה מדור לדור, חוץ מזה, יש עוד הוכחות, צריך להיות תאורות, לזה שיש עילה לעולם, והוא אחד ולא שניים וכו' וכו', יש עוד הוכחות צריך להיות, אבל זה לא במקום, אין מי שחולק על זה שעמוד האמונה יושב על זה, למיטב הבנתי, אז זה לשון הרמב״ם בפרק ח' שמה, משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט ובחישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשם. הם לא הוכחה, הם לפי הצורך. לא להביא ראייה לנבואה, והיה צריך להשקיע את המצרים קרת הים, מצילים בתוכו, כל זה לפי הצורך. תרחנו למזון, הוריד לנו את המן, תמאו בקלם את האבן, כפו בודת קורח, בלעה אותם על הארץ, וכן שר כל האותות. כלומר, שר הניסים הם לא הוכחה לאמונה, היה צורך בהם. ללמד משהו, לעשות משהו, היה בהם צורך, אבל הם לא הוכחה לאמונה, ובמה האמינו בו, מה כן ההוכחה, במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה משה, לך אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר, לא את אבותינו, קראת השם את הברית הזאת, ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראייה לנבואתו, שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, זה הפסוק ממש מיד לפני מעמד הר סיני, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע עם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכאן שקודם דבר זה, לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחרי ההיהוב ומחשבה. כלומר, עד עכשיו היה נאמנות, אבל זה לא היה... מכאן לדורות, זה לא היה בלי שום פיקפוק, זה היה באיזשהו תנאי, ומעמד הסיני הפך את האמונה להיות כזו, שהיא בלי תנאי, בלי פיקפוק, היא תחזיק לעד ולעולם. זה הרמב״ם. ושוב, למיטב הבנתי, זה גם זה כתוב בתורה בפירוש, וגם זה מוסכם, יהיו הבדלים בין הרמב״ם לבין אחרים, שהרמב״ם אומר רק זה ולא שאר מצוות, ואילו לחוזרי יגיד גם זה וגם מצד מצרים. זה בסדר. פה יש הבדל, אולי איזה הבדל בעניין, אבל לגבי העניין שההוכחה, שהעם ישראל ראה בעיניים, בתמונת הר סיני, זה ההוכחה לאמונה, אני חושב שזה מוסכם, וזה חשוב לומר זה גם ברמב״ם, כי משום מה, כאילו, ככה פות הרושם שלי, שנוהגים לומר, שהוא יותר שכלתני, והוא פחות מחזיק מההוכחה ההיסטורית של מסורת, של עם מעביר לבניו. זה היה לגבי זה. לדעתי, לא נספיק לקרוא את ההלכות הראשונות של ספר מדע, את שדה התורה, שהן מבארות טיפה יותר את מצוות אנוכי השם אלוקיך, ולכן נשמור את זה לפעם הבאה, כי אנחנו מוגבלים ל-40 דקות של הזום, אז נקרא בפעם הבאה את כמה הלכות הראשונות של ספר המדע, שזה התורה, שהן מבארות את מצוות אנוכי השם אלוקיך, ואז נמשיך למצוות הבאות וכו'. כמו שאתם רואים, ההיגיון לסדר את המצווה הזאת בהתחלה, הוא דוחה מובן מאליו, הוא השורש להכל. הוא כל כך חשוש להכל, עד כדי שאז צד להגיד שהוא בכלל לא מצווה, הוא בלעדיו אין כלום. אבל גם אם לא משהו מצווה, הוא מצווה שמחזיקה את הכל. זה שורש שעליו הכל בנוי, ולכן מובן מאליו למה הרמב"ם שם אותו בפרונט, בראש הספר שלו. מישהו רוצה לשאול שאלה בזמן שנותר? קו.
השגות הרמב"ן זה לא רק על המקומות שהוא חולק על הרמב"ם? השגות זה לא...
זהו, לא בהכרח, זה... הרי במקרה הזה הוא מסכים לרמב״ם בסוף.
כן.
אבל הוא משיג על הדחייה של הבהג. הוא לא מקבל את זה שהרמב״ם כאילו דוחה, הרי הרמב״ם בהקדמה שלו אומר במילים קשות עד כמה הוא לא מסכים למניין של בהג, וכמה אין בו היגיון ואין בו מחשבה ואין בו כלום. ולכן כל פעם שיש הבדל מהותי בין הבהג לבין הרמב״ם, אז הרמב״ן נכנס כדי להגן. אז לכן גם פה שהוא מסכים עם הרמב״ם, עדיין הוא ראה לעצמו עניין להגיד מה ההיגיון של הבהג, להסביר אותו בצורה יפה, שהוא לא יצא לא מובן ולא הגיוני. הסביר אותו, למרות שהוא אישית, פה הוא מסכים לרמב״ם. אז הרמב״ם הולך לשני הכלים. אז זה לא רק השגות על הרמב״ם, זה גם השגות על הנימה. כלומר, על עצם זה שהרמב״ם אומר, אין היגיון לבהג, הרמב״ם אומר לו, הגיוני, הגיוני לגמרי, הכל טוב.
אוקיי.
ובדרך כלל, המגילת אסתר ועוד פרשנים, אז הם באים שלב שני, להגן על הרמב״ם, איפה שההשגה של הרמב״ן היא קשה וקשוחה, אז הם באים להגן על הרמב״ם. כלומר, אם הוא אומר, אתה מקשה מפה, אבל דבריך מופרכים, אז מגיעים המגילת אסתר ועוד, ואומרים לו, הרמב״ם הגיוני, מיושב והכל. זה בדרך כלל הדינמיקה. המקרה הזה, כמו שראינו, הם היו באותו קו, גם הרמב״ן, גם מגילת אסתר, גם הרמב״ם, היו בעצם באותו קו פחות או יותר. אבל הבדל היה שהרמב"ן נותן פנים מאירות לבהג, למרות שהוא אומר אחר. יאללה חברים, אז אש בעיניים, נראה לי שנעמוד כאן, פעם באה נקרא את כמה הלכות מספר מדע, ואז נעבור למצווה בית. בסדר? כולכם ברוכים, אש בעיניים.
תודה רבה.
תודה רבה,
תודה רבה.
מעולה.
תודה רבה. תודה רבה, רם.